הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום לכולם, עוד תוכנית שבה יש הרבה דברים לומר ולכן לא נפתח היום את הדיון לשאלות השואלים ונפתח במהפכות, בשינויים ובחידושים. הנה, הממשלה הקודמת עשתה מה שכינתה רפורמות בדברים קטנים ושוליים, שחוץ מזה שהם מציקים לכל מיני אנשים, הם לא עמדו לשנות סדרי עולם ומלואו. חד פעמי, משקאות ממותקים, זה לא באמת דברים שהייתי מצפה מאנשים שעל כתפיהם מוטל לנהל מדינה עם בעיות ביטחוניות, כלכליות, חברתיות, יחסי חוץ, מיקום בעולם, התמודדות בכל התחומים שבזה בדיוק יעסקו לראשונה, אלא אם כן באו להציק למישהו. הממשלה הנוכחית באמת רוצה לשנות סדרי עולם ולהפוך קערה על פיה. יאמרו מה שיאמרו, אבל זה כוחה של ממשלה הומוגנית, וזה כוחה של ממשלה שיש לה רוב משמעותי, והשינויים הללו מן הסתם יוכלו לעבור במידה ולא יהיו כאלה שבגלל סיבות כאלו או אחרות, אישיות או כלליות, יתרפדו מהלכים. מכל מקום, הכוונה כמובן למהפכה המשפטית שעוררה כל כך הרבה תרעומת וכבר הפגנה ראשונה, והוציאה מכליה את מחולל השיטה שנגדה יוצאת המהפכה המשפטית, הפרופסור אהרון ברק בן ה-86, שירד ממגדל השן שלו ודיבר בצורה ממש ממש לא פוליטיקלי קורקט. האיש הנכבד הזה שתמיד הופיע כמי שמגיע ממגדל השן המשפטי המזוגג והמנותק והרואה כל מזווית ראייה אובייקטיבית לחלוטין, כך לפחות לפי הרושם שהוא היה מעוניין לעשות, פתאום חדל לדבר בשפה משפטית והחל לנעץ והחל לדבר בשפה שממש ממש ממש מעידה על משהו. אולי היא מעיד סופו על תחילתו, אולי מלכתחילה הייתה איזושהי טעות בתדמית שנוצרה לאיש כאיש שמנסה להיראות מורה מעם, אלגנטי, אינטליגנטי, שתמיד מדבר רק גבוהה גבוהה, והנה פתאום הוא מדבר על מלחמת אחים, פתאום הוא מדבר על כל מיני ביטויים שמקומם לא יכירם בהיכלי המשפט. אולי זה מה שקורה כשפושטים את הגלימה, אולי זה מה שקורה לאדם שרואה את משימת חייו מתנפצת לו מול עיניו. אבל גם אנחנו יכולים להגיב בסגנון של גידופים, וגם אנחנו יכולים להגיב בסגנון של קרנות הרחוב ובשפת השווקים. אבל אנחנו כמובן לא נעשה זאת, וננסה לדבר לגופו של עניין. אני רוצה להקריא שני מאמרים, מאמר אחד שכתבתי לפני הרבה זמן, וחזרתי והקראתי אותו כאן לא מזמן, ואחזור ואקריא אותו פה עכשיו. ללמדנו עד כמה שהדברים היו ברורים כבר מאז ומעולם. ומאמר שני שכתבתי אותו בימים אלו על רקע המהומות שעושים שוב ושוב על הנושאים הנידונים. המאמר הראשון נקרא לו בשמו, כפי שקראתי לו בזמנו לפני שנים, עבודה זרה באצטלה שחורה. מאמר זה נכתב לפני שנים רבות, ומתפרסם עתה לאור הדיבורים אודות פסקת ההתגברות ההכרחית לעבודת כנסת מסודרת ולא ממולכדת מראש בפיצצת המשפט הפרוגרסיבי כביכול. הוויכוח היסודי ביותר בין המאמינים בתורה מסיני לבין האגנוסטיקנים והאתאיסטים, עד כמה שהדבר נוגע להשלכות חברתיות ומוסריות, הינו מהו מקור הסמכות לאכוף מוסר. זה ויכוח ישן, שאחד מהוויכוחים המפורסמים סביבו היה ויכוח בין לורד דבלין לפרופסור הרברט הארד באנגליה. למאמינים בתורה מסיני מקור הסמכות הוא ברור. הבורא שברא את העולם קבע גם את עקרונות המוסר, להם כפופים כל הנבראים. לדעת המאמינים אין דבר יותר צודק, מוסרי וחכם מלאכוף את המוסר האלוקי בדרכים שאותם התיר או ציווה האלוקים. וכבר אמר אחד החכמים שלכן החלו עשרת הדיברות במילה אנוכי ולא במילה אני השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים. למה במילה אנוכי? שכן אז ירד אנך לעולם, אנך של אמת מוחלטת, אנך שאליו יש להשוות את כל מושגנו. תפקידה של רשות מחוקקת במקרה זה הינו להבין את חוקי האלוקים וליישמם בשאלות המתחדשות על ידי עקרונות של הפשטה ודימוי דבר לדבר. הבנת חוקי האלוקים והשוואה דבר לדבר צריכה להיעשות כמובן על ידי האנשים המוסמכים לכך, הלא הם לומדי התורה, תלמידי החכמים, שהוסמכו לכך על ידי המוסמכים לכך מדורות שקדמו להם. הכופרים בתורה מסיני מקבלים בדרך כלל את הרעיון של כל אחד והאמת שלו. אין איזו אמת המחייבת את כולם, כל אחד יחיה לפי מה שנדמה לו שזו האמת שלו. ובכל זאת חברה זקוקה לכללי מוסר שיאפשרו לבניה לחיות יחד. המקובל הוא כי הכללים שיאומצו על ידי רוב האזרחים הופכים לקוד המוסרי המחייב. תפקידי הרשות המחוקקת בחברה כזו הינו רחב הרבה יותר מתפקיד מקבילתה הדתית. הרשות המחוקקת יוצרת את החוקים שיחייבו את כולם. כדי שחוקים אלה יהיו לגיטימיים, חייבים הם לבטא את רצון רוב האזרחים, בהיות רוב זה המשען היחיד עליהם הם מסתמכים. ולכן חייבת הרשות המחוקקת לכלול נציגים של כל האזרחים. רוב הנציגים אמורים לייצג את השקפת רוב האוכלוסייה. גם תפקידה ומקור סמכותה של הרשות השיפוטית משתנה בין שתי ההשקפות בהתאם. אצל המאמינים הרשות השופטת יונקת את כוחה וסמכותה מתורת משה שניתנה על ידי האלוקים. תפקידה של הרשות השופטת איפה הינו לאכוף את שמירת חוקי האלוקים. ואילו בחברה החילונית הרשות השופטת יונקת את סמכותה מבית המחוקקים, ותפקידה לשמור כי חוקי בית המחוקקים ישמרו, ובכך לדאוג שדעת הרוב תתקבל. כשם ששופטים במערכת דתית אינם אלוקים, עליהם רק לדעת את תורת האלוקים כדי להבחין בין האסור והמותר, כך שופטים במערכת החילונית אינם מחוקקים, ולכן אינם צריכים לייצג את גווני האוכלוסייה השונים, עליהם להכיר את חוקי המחוקקים, ממנו הם יונקים את מקור סמכותם, ולדאוג לאכיפתם. אבל רק במערכת דתית יכולה להיווצר מציאות שהמערכת השופטת תורה לבית המחוקקים מה עליו לחוקק ומה עליו לעשות, ומה נאסר עליו לחוקק, שכן בית המחוקקים כפוף לחוקי האלוקים. ואם לדעת השופטים לא הבינו המחוקקים כראוי את דבר האלוקים, בסמכותם לעמידם את המחוקקים על טעותם, והם חייבים לחזור בהם. לעומת זאת, אם בית משפט חילוני ינסה לומר למערכת המחוקקת כיצד עליה לחוקק חוקים, עוקרו את האילן שממנו הוא יונק ואת הענף שעליו הוא יושב, שכן כל סמכותו לומר דבר יונקת מאותו בית מחוקקים שלא רוצה השופט לומר מה לומר, והאבסורד זועק מאליו. ואם שופטים רואים עצמם בכל זאת כראויים לחוקק, מה שנקרא בסלנג הישראלי הרדוד אקטיביזם, כאילו שיש בכוח המונח הלועזי לייפות את העובדות, והם רוצים, רואים את עצמם ראויים לחוקק בלא שנבחרו לכך על ידי האוכלוסייה, לא נותר אלא לקבוע שהם רואים את עצמם כמקור המוסר, הם רואים את עצמם כאלוהים, וממילא הסוגדים להם והתומכים בהם והמחכים למוצא פיהם כמי שמחכה אל מוצא פי נביא, עובד להם. לפנינו סוג חדש של עבודה זרה, סוחפת ומסוכנת לא פחות מקודמותיה הפרימיטיביות. אותם פוליטיקאים ואישי ציבור, עיתונאים וסופרים, המצפים למוצא פיו של הבגץ, כאילו מדובר בדבר האלוקים, הם הינם הכהנים של העבודה הזרה המודרנית הזאת. אווירה הזו של העלאת הבגץ על ידי אנשים נאורים מוכיחה פעם נוספת עד כמה צדקה קביעתו של פרנץ רוזנצוויג בפתח ספרו נהריים, שכך כתב: ככל שיתרחק האדם מן האלוקים, כן יתמלא החלל שבינו לבין האלוקים, המלא בלב האחי בזרמים אלוקיים, באלילים למחצה, לשליש ולרביע. השבוע עשה בגץ צעד חשוב לקראת, או ביתר דיוק עשתה הכנסת צעד חשוב לקראת החזרתו של בית המשפט למקומו הטבעי, והצלת השופטים מההאשמה החמורה הזו שבה הם גורמים שיאשימו אותם כפי שנוסחו הדברים זה עתה. וכשרפורמה זאת תצליח, ובעזרת השם היא תצליח, הרי יוכלו השופטים בעצמם להודות לבית המחוקקים על שהחזירום למקומם המדויק והנכון, כי אחרת הם בעצמם נמצאים כל הזמן בסיטואציה בלתי אפשרית, כי הרי אנחנו יודעים מה אמור לקרות למי שעובד עבודה זרה, וזה ודאי שהם לא מעוניינים ולא מתכוונים. עד כאן המאמר האחד ובאותו עניין. למאמר השני קראתי מאבק האיתנים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. השינויים המתוכננים במערכת המשפט יוצרים גלי תגובות. הללו מגנים והללו מגבים, ולכולם טענות מטענות שונות שחלקן נשמעות כמוצדקות. אם ננסה לזכור את כלל הטענות משני הצדדים, נדמה שנוכל להגיע לסיכום דלהלן. יוזמי התוכנית השינויים ותומכיה אומרים שלא ייתכן במדינה דמוקרטית בה העם, כפי שבא לידי ביטוי על ידי רוב בבית הנבחרים, אמור לשלוט, שידה של מערכת כלשהי שלא נבחרה על ידי העם או נציגיו, ותהיה זו מערכת משפט, אלא על ידי המערכת עצמה וגורמים המקורבים עליה, ולא על ידי העם, שידיה של זאת תהיה על העליונה בוויכוח בינה לבין בית המחוקקים, שכן נבחר כאמור על ידי העם. מתנגדי התוכנית אומרים, הרי לא ייתכן שהחלטות בית המחוקקים, גם כשהן אינן סבירות בעליל ואינם עומדות במבחן ערכי הדמוקרטיה במרכאות, תתקבלנה ללא ביקורת של גוף חיצוני. לכן יש לאפשר לבית המשפט העליון לבטל חוקים במידה ועל פי הבנתו סותרים הם את רוח הדמוקרטיה, או שאינם עומדים במבחן הסבירות. טענה זאת מתעלמת מצורת בחירת השופטים ומהעובדה שבאורח פלא שנים ארוכות השופטים נבחרים מצד מסוים אחד של המפה הפוליטית. אותו את הצד הזה הם מייצגים נאמנה כמעט ללא הרגשת צורך באיזשהו כסות עיניים, בגלוי ובמוחש. כמשל נביא את התנהגותה של היועצת המשפטית לממשלה, שבממשלה הקודמת התירה כל דבר ובממשלה הזאת אוסרת כל דבר. משני הצדדים מביאים דוגמאות קיצוניות כיצד במידה ולא תתקבל דעתם נגיע לקטסטרופה. בטרם ניגש לדון בשאלה התיאורטית הנ"ל, יש להדגיש שבמקרה בו ברור שרוב מוחלט של השופטים מגיע כאמור מצד מסוים של המפה הפוליטית, וכי החלטות בית המקדש בעבר הוכיחו כי מבחן הסבירות של שופטיו נגזר מהשקפתם הפוליטית, במקרה כזה ברור שמדובר במערכת פגומה מלכתחילה, ואין בכוחה למלא את תפקידיו של מבקר אובייקטיבי. ואם רוב השופטים שייכים לצד אחד של המפה הפוליטית, בעוד שהעם נתן את השלטון בידי הצד השני, ברור שיש כאן מאבק בין הדוגלים בשלטון העם, בסוגריים הכנסת, לבין הדוגלים בהשלטת דעת המיעוט של העם בדרך משפטית פסבדו-דמוקרטית ובאמת לא דמוקרטית בעליל. ניקח כדוגמה וכמשל בלבד את נושא לימוד התורה של בני הישיבות לעומת הקריאה לגיוסם לצבא. בית המשפט העליון מעולם לא דן על מעלת לימוד התורה, ומעולם לא נמצאו בו שופטים התומכים בהתלהבות בבני הישיבות שתורתם אומנותם, בגלל מה שרבינו חיים מוולוז'ין אומר בשער ד' פרק י' שלימוד התורה מחזיק את העולמות, או בגלל מה שהרב אברהם יצחק הכהן קוק כתב באיגרת תף י' שלימוד התורה של בני הישיבות מגן על העם לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם. הדיון מתנהל באופן זה שמלכתחילה כל השופטים מסכימים שיש לגייס בני ישיבות, אלא שיש לבדוק את הצד הפוליטי שבסוגיה, את הצד החברתי שבסוגיה, את ההוצאות הכרוכות בכך, את הנזק הפסיכולוגי שכרוך בכך, וכן שאר קלישאות. כל השופטים, הדיון מתנהל באופן כזה שמלכתחילה כל השופטים מסכימים שיש לגייס בני ישיבות, אלא שיש לבדוק את הצד הפוליטי שבסוגיה, ורק אותו, בשעה שהוא למעשה זניח לחלוטין, כי כל שופטי בית המשפט העליון אין להם כל זיקה להערכה נכונה של לימוד התורה בסגנון הנזכר לאל המצוטט מרב חיים מוולוז'ין ומהרב קוק. וגם אם חלק מהם מעריך את לימוד התורה במידה זו או אחרת, ממילא אין איך בית משפט כזה יוכל לדון בסוגיה שידוע מראש שאין הוא מתייחס כלל לטענה העיקרית של עומדי התורה. לכך בכל נושא ונושא. ומה הפתרון באמת? רבי יצחק קוטנר שואל, מדוע אין הוראה של הווי דומה לו בצד הדין והמשפט, כמו שאומרים בצד החסד? מדוע אומרים מהו רחום הקדוש ברוך הוא, אף אתה תהיה רחום, מהו הקדוש ברוך הוא חנון, אף אתה תהיה חנון, ולא אומרים מהו דן את הרשעים, אף אתה תדון את הרשעים? אומר הרב קוטנר, כדי שאחד יוכל לדון את חברו, הוא צריך להיות מעליו. ובאמת בכל בתי המשפט, השופטים יושבים על במה, והנאשם, על במה גבוהה, והנאשם תחתיהם. כיוון שאחד ידון את חברו, הוא צריך להיות מעליו, ואין לך אדם שהוא באמת מעל חברו, ולכן אין אפשרות לדון איש את רעהו ולהידמות לאלוקים בעניין זה. לעומת זאת, אין צורך להיות מעל הנזקק כדי לעשות עמו חסד. אדרבה, יש להרגיש שווה לשווה, כדי לא לפגוע במקבל החסד, כמו שנאמר, וחי אחיך עמך, ואם מבטא תמיד חיבור באותה דרגה. בעידין יהודי, אינו דן מכוח עצמו, אלא מכוח סמכות שהוא ענקה לו על ידי הקדוש ברוך הוא בתורתו. וכמו שנאמר, אלוקים ניצב בעדת כל. כשבית דין יהודי דן על פי תורה, הרי הוא אצלה לו סמכות על ידי בורא עולם, הוא חתום על כל החלטה של בית הדין, ומחייב את הנוגעים בדבר לציית לה. גם ההנהגה המדינית של עם ישראל אמורה להיות על ידי בית דין, סנהדרין, המחליטים את החלטותיהם על פי תורה, ומכוח התורה, וממילא סמכותם ברורה, ואינה עומדת בספק. ואם יבוא שליט מקומי, זה יכול להיות סנהדרין קטנה או רב קהילה, ויחליט החלטה על פי שיקול דעתו ובניגוד למה שהורנו הקדוש ברוך הוא בתורתו, תפקיד בית הדין להעמידו על טעותו. ברור אם כך, שכאשר המערכת מנוהלת על פי תורה, יש תמיד כוח הכרעה, והכוח הזה הוא מעל דעת בני אדם, דברי האלוקים כפי שהופיעו בתורתו. אבל אם חלילה קמה חברה שאינה מכירה בסמכותה של תורה לפסוק בכל שאלה המתעוררת, מערכת אלטרנטיבית כזאת נידונה מראש לטלטלות בלתי נמנעות ולסתירות פנימיות חוזרות ונשנות. המצב הוא, וי לי אם אומר, וי לי אם לא אומר. וי לנו אם ניתן למערכת הבנויה על רוב הנציגים להחליט כראות עיניה לפי הצרכים הפוליטיים העכשוויים קצרי הראות, ווי לנו אם ניתן למערכת המשפט להקות בפטיש היושב ראש כל אימת שהדברים לא ימצאו חן בעיני חבריה כמציאת החן או היעדרה לא מוכתה בהכרח כי מציאת החן או היעדרה לא מוכתה בהכרח על פי שיקולים אובייקטיביים השונים מהותית מאלה של בית המחוקקים. בעינים אחרות, שסנהדרין הפועלת על פי דבר השם, הרי סמכות המערכת המבקרת את החלטות הפורומים האנושיים יהיו אשר יהיו, ומקורות רעיונותיה להסכמה או להתנגדות הם אחרים, ונעלים מכל אלה שידריכו את מקבלי ההחלטות בפורומים האנושיים. ואילו בדמוקרטיה המערבית, בית המשפט המבקר את החלטות הפרלמנט, מונע מאותם שיקולים שפעל הפרלמנט עצמו, רק בלי ההסכמה של רוב העם, מאותו סוג של שיקולים. מלחמת האיתנים שבין הרשויות אינה מלחמה בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת בלבד. זו מלחמה בין העם לשופטיו.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. אבא הכניס את היד לכיס, נתן לרופא מומחה, נתן לקלינאי תקשורת, נתן למרפאה בעיסוק, ולמי לא נשאר? הבריאות יקרה לכם, לאומית, מומחיות לכל כיס. זה הסיפור שלנו, יותר שירותים, יותר מומחיות, פחות כסף. הצטרפו עכשיו ללאומית, כוכבית 507 מהנייד, ותתחילו לקבל יותר ולשלם פחות.
לאומית, ילדים זה הסיפור שלנו.
אבי בנימין, שיפוצים בראש הקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי, 052-43-60-100, 052-43-60-100.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים, רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו, כוכבית 64-62.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
חזרנו אחרי שהראינו כיצד ניתן לטפל בסוגיות הבוערות, בלי להיכנס לפלפולי פוליטיקה ובלי גידופים וחרפות, אלא מתוך מבט של רבי יצחק קוטנר. אנחנו נעבור לעניינים עמוקים יותר. פרשת שמות, משה רבינו מגיע אל מעמד הסנה, מתגלגל אליו בעקבות צון חותנו, והקדוש ברוך הוא שולח אותו להוציא את בני ישראל ממצרים. ואז הוא שואל שאלה, ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם. עונה לו הקדוש ברוך הוא שהשם שלו הוא א' ה' י' ק', איה אשר איה. פשטות הדברים, כמו שהבנו בילדותינו, הוא שהם ישאלו אותו מי שלח אותו, מה שמו של השולח, במשמעות שאנחנו רוצים לדעת מי השולח. אבל לא כך משמע גם מפשוטו שמקרא, שהרי זה לשון הפסוק. ויאמר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. לאמור, אחרי שהם ישמעו שאלוקי אבותיהם שלחו, אז ישאלו מה שמו. אז קודם כל הם יודעים שהוא טוען שאלוקי אבותיהם שלח אותם. אז מה שמו הזה זה מעין בדיקה ובחינה, צריך לבדוק מה התשובה שהוא ייתן להם מהווה עמידה בבחינה. מילא כשאומר פקרו דפקות, סימן שנתן להם זה משהו אחר, אבל לא משמע שזה מה שקורה פה. משה רבינו אומר לפרעה, אלוקי העברים שלחני אליך. אמר על זה הכוזרי, מדוע בחר משה להגדיר את האלוקים בתואר זה? כי היה מפורסם אצל אומות העולם שהקדוש הוא התגלה לאבות. ומה שפרעה אומר, לא ידעתי את השם, אין הכוונה שהוא לא שמע על קיומו, אלא שהבין שהוא לא מקושר אל השם, שהרי ידיעה משמעותה חיבור, והוא האמין שהוא מקושר לכוחות אחרים, מהם על פי טעותו הוא יונק את כוחו ומקבל את השפע. ואם לפרעה היה ידוע ודאי, שלבני ישראל גם היה ידוע באותה מידה. וזהו שאמר שיאמר להם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. והם יודעים כבר מי הכוונה. וממילא כשמשה אומר שישאלו לשם האלוקים, הכוונה ודאי עמוקה יותר. המושג שם, בהתייחסו לקדוש ברוך הוא, פירושו הנהגה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידות שונות. דין, או חסד, או רחמים, וכל מידה ומידה וכל הנהגה מתבטאת על ידי שם משמותיו. וכמו שאומר רבי יוסף ג'יקטליה בספרו הגדול שערי אורה, שהשמות השונים הם כמו מפתחות לאוצרות, וזה לשונו בראש המאמר הראשון, וידע אדם ויבין, מצטט, כי כל שם ושם מאילו השמות, כולם הם בדמיון מפתחות לכל דבר ודבר שאדם צריך לכל צד ועניין בעולם. וכשיתבונן באלו השמות, ימצא כל התורה והמצוות תלוי בהם. וכשידע בכוונת כל שם ושם מאלו השמות, יכיר וידע גדולת מי שאמר והיה עולם, ויפחד ויראה מלפניו, וישתוקק ויחשוף ויתאווה לדבק בו מתוך ידיעת שמותיו יתברך, ואז יהיה קרוב להשם אז תהיה תפילתו מקובלת. אחרי ששמעו שאלוקים שלחו לגאול אותם, שאלו אותו באיזה שם תהיה הגאולה, כי שם מבטא הנהגה, והם ירצו לדעת באיזו הנהגה יפעל האלוקים כשיבוא להוציא אותם ממצרים. ואמר לו הקדוש ברוך הוא שיאמר להם כי אי יש לך אני עליכם. כלומר הנהגת שם א' ה' י' ה' היא שתופעל כדי להוציא את ממצרים. מה המשמעות השם הזה? שם הזה של א' ה' י' ה' שכמעט ולא מזכירים אותו, הוא הגבוה שבשמות. הספר שערי הוראה מחולק לעשרה שערים, כשכל שער מבטא שם אחד משמותיו ומטפס מהנמוך אל הנעלה. שם זה הוא הנעלה שבשמות, הוא העליון ומבואר בשער העשירי בספר. שם א' ד' נ' י' קשור לספירת מלכות, שם הוויה לספירת תפארת, ואילו שם א' ה' י' וה' לספירת כתר, העליונה שבספירות. וזה לשונו שם במאמר העשירי, בפתיחתו, השם, בשער העשירי. השם העשירי משמות הקודש נקרא א' ה' י' וה'. זהו שם העולה בראש הכתר, שאין בו ידיעה לזולתו, והוא השם המסתתר בשפריר חביון. הוא השם המסתתר בשפריר חביון. ובהמשך, ובעת שנפתחים שערי עולם הרחמים, אז נקרא עת רצון. כלומר, באותו העת, כל העולמות למעלה ולמטה, מלאים חסד ורחמים ורצון, ואין שום דין ועונש. לא מעט ולא הרבה. עד כאן לשונו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שיגיד לעם ישראל, שההנהגה שתפעל כשתבוא את דודים לגאלה ממצרים, תהיה כזו שמעל כל החשבונות של מצוות ועבירות, ובכך תנוח דעתם שלא יעשו איתם חשבון של זכויות וחובות, ויאמינו כי יצאו ממצרים למרות מצבם השפל, ולמרות קריאת התגר של המקטרג שיתלונן ויאמר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. הוא ממשיך ואומר, רבי יוסף ג'יקטליה, בשער עשירי, אחר שמסרנו בידך, זה העיקר הגדול, יש לנו להודיעך, כי כשהגיע הזמן שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם לגאול את ישראל ממצרים, לא היינו ראויים לגאולה, כמו שגילה הסוד הזה יחזקאל ביום בוחרי בישראל, ויאמרו בי ולא אהבו לשמוע, ואז למען שמי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שהגיע הקץ וראה שלא היו ישראל ראויים לגאולה, אז נתגלה פני הכתר עולם הרחמים הגדולים והגמורים, ונהפכה מידת הדין. מה פירוש נהפכה מידת הדין? את שולט שם הוויה, שם א' ה' י' ק'. יש מחלוקת בין הרמק והגרו, האם יש שער 50 בטומאה? ידוע מפורסם שכשם שיש שער 50 בקדושה, ביום ה-50 ניתנה תורה, בשנת ה-50 יובל, קודש קודשים, זה כאילו מעט זה ברא אלוקים, וכנגדו יש שער 50 בטומאה. ולכן היו צריכים למהר לצאת ממצרים, שכבר שקו בממתת שערי טומאה, ואילו היו שועים עוד, היו שוקעים בשער ה-50. 50 פירושו נצח, מעבר למציאות של זמן. ולכן בזמן שנה יובל נוהג, מתחילים את מחזור השמיטה הבא, מיד אחרי שנת הממתת. ולכאורה משתבשת כל הספירה, כי השמיטה הבאה כבר לא תהיה בזמנה. אלא שאין הדבר כן, כי שנת ה-50 כשהיובל נוהג היא מחוץ לחשבון הזמן, וכשהיובל לא נוהג היא פשוט לא קיימת. וממילא, אם היו שוקעים בשער ה-50, היה זה לנצח ולא הייתה להם תקומה. וזהו שומרים בהגדה של פסח, ואילו לא הוציא השם אלוקינו את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, כי היה זה לנצח, ולכן כאמור מיהר להוציאם. הגרו לעומתו אומר שאין דבר כזה שער 50 מטומאה. הגרו גילה זאת בפירושו לספר משלי פרק ט"ז פסוק ד' על הפסוק כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעב, אומר הגוין, כל כף למד, כלומר 50, פעל השם למענהו בקדושה, אבל הרשע ביום רעב יש רק וגם, וגם זה ממתת, אומר הלשם, והנה הגם שאיני כדאי להכריע בזה, אך האמת ניתן לכתוב כנראה עיקר כגרו שאין בסתרה החשה החמישים כלל. שערי חמישים זה נצח, ואין נצח בתומה. וזהו שנאמר שאין נון באלפה בית של אשרי שוויתך, כי נון פירושו נפילה נצחית, ואין נצח בתומה. הוא ממשיך על איך שם ואומר, והגם כי זה לעומת זה עשה אלוקים, אך הוא רק מעד ממתת בלבד, ומה ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא. אבל שער חמישים הוא בחינת אין סוף, ואין באין סוף בחינת נגדו כלל, חס ושלום. כך על השם בספר הדעה, חלק ב' דרוש ח' דרוש ה' ענף ב' סימן ה'. ואם נשאל על הגרו מהו שנאמר שאילו היו נשארים עוד רגע ממצרים היו עבודים, אומר על השם שהכוונה היא שאילו היו מתעכבים עוד רגע, היה הרע מגיע לקצה כוחו ופוקע, והייתה מגיעה הגאולה בלי בחירתם, והכל היה עבוד. ולכן הכביד הקדוש ברוך הוא את לב פרעה ונתן לרע כוח לעמוד עוד. ונראה כי אין באמת מחלוק עם בני הגרל הרמק. ואם יש, ואכן יש שער חמישים בתומה, כי כשמגיעים לשער חמישים בתומה מוצמים עצמם בשער חמישים קדושה, כי זה המקום שהכל רחמים וחסד והכל אחדות גמורה, ושם מתברר שאין כלל שניות ואין רע כדבר נפרד והכל טוב. ולכן המן הרשע שרצה להגיע לשער החמישים בתומה, לכן עשה עץ גבוה חמישים אמה, ובזה הוא קרא במו ידיו את בור קברו, כי בכך ודאי שיתרחש שנהפוך הוא, כי זה המקום שהכל נהפך לטובה. וזהו שנאמר בור קרא רשע ויפול בשחת עושהו. וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה להגיד למבינים בעם ישראל, כי ההנהגה שבה ינהיג את ישראל בזמן גאולת מצרים היא הנהגת הכתר, שהיא מעבר לבחירה בין טוב לרע. התוצאה היה ויאמן העם, כי האמונה גם כן נמצאת באותה פנימיות הנפש שהיא היא מקבילה לאותו שער שעליו דיבר משה בשם הזה. תודה רבה לכולם.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד